על כן, פעמים רבות, כאשר פעלה המחלה את תעודתה המוסרית כראוי, על ידי שמתגבר האדם בתפילה, החולה עצמו או קרוביו ומיודעיו היטיב על כל פנים במצב המוסרי בכלל. הכלל, נקרבו לבבות רבים אל השם ונתרחקו מידותיהם ונזדקו. הנה הגיע למטרה ובזה תלך לה. ואדם ישוב לאיתנו. הסתכלות עמוקה שבסופו של דבר, מה שראויים את זה בפרשות שבוע שלנו, מטרה של הקושי זה, אנחנו היום רואים את זה יותר אולי גם בצד של מאחד את העם, אבל יותר בצעקה, בקריאה, בתפילה, ברצון למצב מתוקן. והיות, וזה גם הזכרנו פעם קודמת, שבאמת שופר על צדיקים גדולים שמעידים על עצמם שהקשיים שלהם זה כדי ליצור, לעורר את עם ישראל לתשובה ולתפילה. ולכן יש ערך גדול, זה לא סתם שלא יודע מה, שולחים וואטסאפים ושולחים כל מיני הודעות להתפלל. זה ככל שציבור גדול יותר, זה מה שרואים את זה פה, נרתם למשימה הזאת, אז זה פועל את פעולתו. אז יכול להיות שהחולי הזה כבר מיותר, הקושי הזה מיותר, המשבר הזה מיותר, כי הרמנו את עם ישראל למדרגה כזו של תפילה ציבורית, שהיא זאת שנצרכת באותה תקופה, כדי לעזור לעם ישראל, לחפר על עם ישראל דברים הרבה יותר גדולים מהחולי הפשוט הזה של החולה. והנה, שני הדרכים ישנם, אני מכיר את שרה, שיפעלו הלב האדם להטיב דרכו. הדרך האחד הפשוט, כי מצרתו התעורר רגשו, לשוב אל השם, על ידי זה התחזקו כוחותיו ורוחנים והתייצב על דרך טוב. לפעמים יעלה אדם על ידי איסורה, למעלה יותר עליונה, שלא ישתמש בה מצד הפעלתם על הרגש, לצעוק ולהתחנן, לעזור מצרתו, כי אם יזדקחו דעותיו, ולהבין ולהשכיל כי ראוי האדם לשאו נפשו אל השם. טוב, יכיל ודומם. לדעת להשכיל, כי לא אשר יראה אדם בעיני בשר את הטוב, זהו טוב לו. זה יכול להתרומם למדרגה כזו. זה פועל על האדם. של האדם צד ראשון, שאדם מתעורר, מתחזק, אז הוא מתפקח גם. זה שיש חולי, אז אדם מסתכל על החיים בצורה אחרת. אדם היה רגיל להתבונן בחיים, שהוא כל יכול, ויש לו כוחות, ויש לו עוצמות, וכסף, ויש לו, לא יודע מה, כל הבגדים שבעולם, ופתאום הוא איזה פיג'אמה ככה, וקושי פיג'אמה יש עליו. אז עם הזמן, אז אדם מתבונן על המציאות, מבין מה העיקר, מה התפל, איפה הוא חטא. כן, זה לוקח את האדם, את האדם הפרטי עצמו. ואז הוא מבין שהדבר הזה היה לטובה, כדי להעלות אותו. כן, אדם מזדקח, האיסורים מזכים את האדם. אם גם הראות המדומות בהם יש טובה וצפונה, וזה יעורר, הפכנו דף, לב האדם, לא, יש לכם את הצד שלי, נכון? לבוא למעלה הזו שלא לחפוץ כים שיעשה חפץ השם בעולמו. שזה באמת מעלה גדולה. אני קופץ לצד השני, שאני קופץ אפילו טיפה יותר למטה, שנסיים את זה, שנאמר את זה בעל פה. איפה זה השני? בואו נעבור על הנקודה ש... בואו נאמר את זה בעל פה וזהו, ש... מה העניין בשבת? העניין בשבת ש... למה לא מתפללים על החולה? כי יש באמת איזה ביטחון, איזה ודאות כזאת, שבאמת הצדדים הפרטיים של האדם הם פחות באים לידי מימוש. אלא מה? אדם מתרומם, כן, מתרומם לפגוש מדרגה של קדושה, של טהרה, של רוממות כל כך גדולה, שממילא הצד הפרטי פחות מקבל מקום. אז למה לא מתפלל על החולה? כי זה ש... הוא אומר, זה ממש בשורות האחרונות. אולי בוא נקרא את זה. אתם רואים את המודגש, שלוש שורות האחרונות? ודאי שהרפואה קרובה לבוא זה בשבת. או לפני כן, בוא נראה לפני כן. אמנם בשבת, זה שליש חצי. טיפה יותר מהחצי. אמנם בשבת הנפשות מתעלות והלבבות נתארים. על כן, אז התעודה הכללית היא לכל צרה ומחלה, לא להעיר הרגש ולזעוק, כי אם להדיר את הדעת והביטחון, בעוז השם יתבוא, לא צריך לצעוק. הוא קרוב אלינו. צריכה להיות ודאות של ביטחון במה? בטוב. שהקדוש ברוך הוא באמת יושיע וירומם וירחם ויתקן את המציאות. על כן הצעקה אסורה. אבל לא יחשוב האדם כי רק בזעקה מרשמת את פעולותיה על ידי החפץ האדם החזק יצא מחוליו. כיוון שפונה לתפילה, הרי נכונה להשלים פעולתה ולמהר הרפואה. ודאי שהתפילה היא זו שפועלת. אבל מה? בשבת. אבל ביותו מתהלך במעלת הדעת והביטחון לישראל השם נפשו, להשכיל באמיתו ולקבל בשמחת לב את כל אשר נטל עליו, אם כן כשם שלא תעורר בו התשוקה בכל אוזן לצא מחוליו, כי חפצו מכוון לחפץ קונו ומסור בכל נפשו לנגעתו. הוא מבין יותר לעומק שמה? של החולי הזה יש מקום. לא צריך לצעוק. בשבת הוא יכול להתרומם למדרגה כזו של באמת לחולי הזה יש תיקון. ולכן מה? רפואה קרובה לבוא. זה שאדם לא זועק כי הוא מתרומם להבין שזה מה שראוי לבן אדם. זה מה שראוי לו. לתקן את החולי הזה, לתקן את החולשה הזו. חולי אמרנו זה ביטוי לחולשה שנוצרה. יש רמח איברים כנגד צמות ושסה כנגד גידים. כל חולי הוא ביטוי לחולשה רוחנית. ואדם בשבת יכול להתרומם למדרגה כזו גדולה, להבנה כזו, שבאמת לא צריך לצעוק, אלא זה מה שמתאים לאדם, זה מה שמגיע לאדם, זה מדרגתו, ומתוך כך ישועה ורפואה קרובה לבוא. זה דבר גדול, דבר עצום, ההבנה הזאת של שבת. עוד יותר בשבת, כן. זה השורות האחרונות. ודאי שהרפואה קרובה לבוא, לפי אותה עמידה שפעלה מחלה את פעולתה הטובה. זהו, כבר אדם מתרומם, הבין את הערך של החולי הזה. להחזיק הרושם של דעת את השם, ואומץ הביטחון בנפשות המוכנות בצד המצב, כפעולת המושמים, ולכן רפואה קרובה לבוא. כי כל המטרה של חולי זה לתקן משהו. בשבת הוא יכול לתקן את זה. יכול להתרומם, להבין את הערך של הקלקול הזה, ומתוך כך להיות שייך יותר בעזרת השם לרפואה. אז ודאי שהוא גם אומר שצריך כן להתפלל בשבת. זה לא שאדם לא צריך להתפלל, אבל לא לזעוק. זה הנקודה שמתחדדת פה. לא לזעוק, וזה גם התפילות בשבת ומתפילות אחרות. לכאורה בשבת, למה לא מתפללים על ה-18 הרגיל? זה דברים שהם חשובים כל יום, יום ויום, והיום ודאי בשבת. אבל בשבת אנחנו לא מבקשים. אנחנו מתעלים, קרובים אל השם. הצד של הבקשה הוא תופס פחות מקום. הרי רוב הברכות הן בקשה, הברכות המרכזיות. בשבת, עצם המפגש עם השבת, הוא מפגש עם הנצח. אנחנו פוגשים אותו, חווים אותו. כביכול, קודם אפשר לומר את זה, לא חסר כלום. אולי גם לא חסר, לא חסר, כן? לא חסר. כי אנחנו לא עוסקים בחוסר בשבת, אנחנו עוסקים במה? במפגש שאנחנו מקבלים בקדושה הזו שמופיעה במציאות של השבת. נזכה בעזרת השם. פה מדבר על שתי דברים, גם על האדם וגם שאחרים מתפללים עליו. הרי פה מדובר שבאים להתפלל בן אדם. אני נכנס לבקר את החולה בשבת, זה הגמרא.
אבל איך אני יכולה
לראות את הטוב כאילו בחולה, שמישהו אחר נותן טובה ונותן טובה? אז הוא חילק פה לשניים. יש מצד עצמו שהוא מתקן את מה שצריך לתקן, ויש גם סביבה צריכה להתפלל כדי לרומם כנראה משהו בדור שצריך לתקן, לאו דווקא בחולה. אבל בסוף זה מתנקץ שגם האדם הזה שעומד מול החולה הוא גם מקבל את הוודאות הזו שבאמת לחולי הזה יש, בשבת הוא מבין את זה עוד יותר, יש מטרה, זה פחות זועק, יש מטרה לתיקון, לעילוי, ולא רק שיש מטרה אלא גם הוא נפגש עם ה... יכול להגיע למדרגה שהוא נפגש עם המטרה הזו של ישראל. ביטחון בעוז השם וטובו. המשפט המרכזי פה. בשבת, כן, זה גם הלכה, אסור להטריע, אסור להריע. אסור לצעוק על הצרה, כי יש איזה ודאות כזו, ביטחון כזה. טוב, אנחנו נתחיל רצף של מלאכות, דאורייתא. אנחנו למעשה, כמו שאמרנו פעם קודמת, נכון? לא התחלנו בורר. לא התחלנו, נכון. אז אנחנו נתחיל מלאכות, בעזרת השם כל פעם אם ירצה השם מלאכה. אז אנחנו נתחיל במלאכת בורר. מלאכת בורר זה באמת מלאכה מאוד מרכזית, היא גם מהמלאכות המרכזיות שיש בה הרבה הרבה הסתעפויות, וזה מלאכה שהיא בפתיחה שלו מזכיר שזה מלאכה שאם אדם כמו כל מלאכות שבת, אבל בורר עוד יותר, אם אדם רק לומד מה שנקרא את ה דברים היבשים של שבת, אז הוא לא באמת מתחבר לפעולה הזו, למלאכה הזאת. למה? כי זה באמת מלאכה שהיא אולי מרכזת, מתמצת את כל מה שקורה בשאר המלאכות, שאדם כל הזמן צריך להיות בשבת עסוק במחשבה. הפעולה הזו פעולה מותרת, הוא עסוק כביכול, זה פעולה שאתה עושה אותה על דרך הכלום. כי מה שקורה בבורר, אתה לא מייצר כלום. אם זה שאר המלאכות, מבשל, יצרת משהו. היה בונה, בניתי, שרפ, זורח, חורש, קוצר, יצרתי פה משהו שלא היה. קידמתי פה משהו. בבורר, מה זה בורר? זה שני דברים מחוברים. ואני לוקח דבר מסוים, בורר. בורר במקדש זה היה במלאכות הפת, אחרי שאדם קוצר דש, הוא מפריד את הקליפה, דש זה להפריד, זה מכשיר לי את האור, שנראה את זה בהמשך, מפריד את הקליפה מהגרעין, אחר כך זורה, זה להסיר את הפסולת, בבורר יש בתוך שיש לאדם את החיטים, בסוף יש גם אבנים קטנות שלא הצלחנו להסיר אותם, וזה לקחת את האבן ולהוציא אותה. הגדרת בורר זה להסיר פסולת מאוכל. זה הגדרת בורר. איסור בורר זה להסיר את הפסולת מהאוכל. ממילא הבורר שמותר בשבת זה לא להתעסק בפסולת, בורר איפה שאני מתעסק בפסולת, שזה גם רעיונות רוחניים, אולי שבוע הבא נביא איזה, כי בבורר שזה במשמעות של מלאכת בורר יש גם השלכות עמוקות לגבי שבת, שזה להתעסק בטוב ולא ברע. כי כשאני מוציא את הפסולת, כשאני מתעסק ברע, איסור בורר. כשאני לוקח את האוכל, את מה שאני רוצה, את הטוב, זה פעולה שמותרת. זאת אומרת, אולי נרחיב טיפה יותר את ההגדרה ונראה המון המון פרטים. כשאדם רוצה לאכול, כדי להתיר את התערובת, יש דבר שאדם רוצה, דבר שאדם לא רוצה. כדי להתיר את התערובת, אני צריך להתעסק במה שאני רוצה לאכול. במה שאני לא רוצה, אני לא נוגע. ובאמת, המלאכה הזו באמת דורשת העמקה. אני מקווה שבוע הבא נצלם איזה, יחסית הרבה עסקו במשמעות הזה של בורר בשבת. אז אני רוצה לקחת את מה שאני רוצה, את זה אני לוקח, זה מותר. את מה שאני לא רוצה, את הפסולת, זה הדבר שאסור. ממילא כדי להתיר את ההיתר הזה, כדי לקחת את מה שאני רוצה, מצינו ג' תנאים. יש שזה יהיה דווקא ביד, נסביר כל דבר, לאלתר, שזה מיד, וכמו שאמרנו, דווקא העיסוק באוכל. זאת אומרת, העיסוק באוכל, ביד ולאלתר, ובואו נסביר דבר דבר. מה זה בורר לאלתר? זאת אומרת, בורר לאלתר, ההגדרה הפשוטה זה שאני רוצה לאכול, רק אז אני מפריד פסולת מאוכל. זו ההגדרה הפשוטה בבורר. יש פה מינים מעורבים, או אוכל ופסולת. קח את הדוגמה הכי קלאסית, יש תערובת, נלך בתערובת הכי ברורה כרגע, שיש גרעינים וקליפות. אני רוצה לאכול את הגרעינים, אני צריך להוציא את הגרעינים. גם אם יש לי קילו גרעינים ואיזה שבע קליפות, ואני רוצה להגיש את זה וכדומה, אני לא יכול להוציא את הקליפות, כי אני מתעסק בפסולת. אני צריך להוציא את הגרעינים שאני רוצה, מעביר לקערה אחרת. אני משחק כל מיני פתרונות, איך אפשר לעקוף את בורר. אבל קודם כל אני רוצה להוציא את הגרעינים, אני מוציא את הגרעינים הטובים מהקערה, ומשאיר את הגרעינים עם פסולת. כי לקחת את הקליפות ולהוציא, זה איסור בורר. אז זה מותר לאלתר. מה זה לאלתר? שאני רוצה לאכול. עכשיו אני רוצה לאכול, עכשיו אני עושה את זה. בשולחן ערוך, ופה אין מחלוקת בין הפוסקים, שאם אדם רוצה לאכול, לברור, להכין את האוכל לסעודה, אז כל מה שנקרא סמוך לסעודה, זה אפשרי. זאת אומרת, סמוך לסעודה, זה אומר, הרבה פעמים אדם רוצה בבורר, שתכף נראה לו את כל הפרטים, אבל הוא רוצה להוציא את מה שהוא רוצה ממה שהוא לא רוצה. כל מה שנקרא סמוך לסעודה, זאת אומרת, אם לסעודה מתכוננים, פחות או יותר לוקח להכין לסעודה, להכין את האוכל לסעודה 40 דקות, 40 דקות לפני אפשר להתעסק במלאכת בורר. להוציא את האוכל, בורר ודאי, זה לא רק אוכל מפסולת ממשית, אלא גם מה שהוא רוצה ממה שהוא לא רוצה. והרבה פעמים יש דברים מעורבבים בקערות גדולות, תכף נראה את הפרטים. הוא מוציא את מה שהוא רוצה סמוך לסעודה, כמה זמן שיקח, משער שיקח להכין לסעודה. אם הוא שיקח שזה ייקח 40 דקות, זה לקח 20 דקות, בסדר, מעולה. מה קורה אם רוצים להכין את זה לפני, הרבה לפני הסעודה? אסור. אם אדם אומר, האישה אומר, טוב, אני רוצה להכין לברור את כל הסלטים ולברור את הכל וללכת לקידוש או לתפילה, אסור. צריך שזה יהיה סמוך לסעודה. פה אין מחלוקת בין הפוסקים. כל הפוסקים סוברים שזה גם לסעודה, זה לאו דווקא מה שהתחילה את הסעודה, אלא גם מה שיכול להיות גם בסוף הסעודה. זאת אומרת, אם רוצים להכין איזה קינוח לסוף הסעודה, לברור, להכין סלט, ירקות, פירות, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה ואחרים, גם לסוף הסעודה, זה אפשרי. אם אני רוצה לאכול, זה עכשיו נחשב לאלתר, לא דווקא לאכול מיד עכשיו, אלא אני לוקח את זה לאכול תכף, לא דווקא בשנייה הקרובה. זה אפשרי. סמוך לסעודה, רק מה שסמוך לסעודה, נקרא לאלתר ומותר. תכף נראה את כל הפרטים, אז נראה מה כן ומה לא. כן. אתה טוב, אוכל, שלוש אמרנו, אוכל מתוך פסולת, ביד ולאלתר. הלאלתר סמוך לסעודה, גם אם אני מוציא את האוכל מתוך הפסולת, זה אמור להיות סמוך כמה שאני משאר לעצמי, שזה סמוך, יכול להיות שטעיתי, אין בעיה.
אבל למה?
כי יש איסור להוציא אוכל, מתוך פסולת, לא לאלתר. כי זה לא נקרא לאכילה. כי כל מה שהתרנו בורר, זה להפריד לצורך אכילה. מה לצורך אכילה? מה שהוא סמוך לאלתר. מה שהוא לא לצורך אכילה, זאת אומרת שהוא נראה שהוא אחרי הרבה זמן, זה נקרא בורר. בלשון הגמרא, בורר לאוצר. תכף נראו לה הבדל קטן פה בין הספרדים האשכנזים, טיפה בהמשך. אבל תכף. כן. כרגע אנחנו באוכל, בהמשך נרחיב את זה. כרגע אנחנו עדיין אוכל. בגמרא מיני אוכלים. נפסק בשולחן ערוך, היו לו שני מיני אוכלים. תכף נראה אולי שהפוסקים, אולי חלק מהפוסקים גם הרחיבו את זה לעוד דברים. אבל קודם כל, לכל השיטות זה באוכל. זה הגדר הפשוט בשולחן ערוך.
אם המדרה של פסולת, של לברור, זה לא מוציא את הפסולת מתוך התורה.
להוציא, איך? להוציא.
אבל אמר שהמדרה של לברור, זה להוציא את הפסולת מתוך התורה, נכון?
כן.
אז למה צריך להתיר להוציא את התורה מתוך הלוגה? למה צריך להתיר את זה?
כי זה רק, אז חכמנו אמרו, כל מה שהתירו, כבר אומרת, כל מה שהתרנו, המהות של בורר זה פסולת. כדי להתיר את ההפרדה הזו, שאני מפריד את הפסולת מהאוכל, זה מותר אך ורק אם זה לאלתר לאכילה. אם זה לא לאכילה, אז אסור להתעסק בזה. זה נחשב עדיין הרע והטוב, עדיין ככה זה חסידות מביא. עדיין מחוברים. כשאני רוצה להוציא את זה לאוכל, אז יהיה מותר לנתק את האוכל מהפסולת לאלתר בלבד. סתם ככה להפריד, זה איסור בורר. להפריד אוכל מפסולת, זה איסור בורר. התירו לאכול, רק כשאני מוציא את האוכל, ובלי כלי. אז זה לגבי הלאלתר אמרנו, סמוך, סמוך לאכילה. תכף נראה אולי, לא כל דבר הוא בורר, תכף נראה את הפרטים, אז אולי הרבה דברים גם, כרגע זה הדברים הברורים.
מה זאת אומרת בלי כלי?
כלי, למשל, כלי של ברירה. כלי של ברירה ברור לכולם, זה נפה, דברים כאלה, מסננת, תכף נראה אולי זה כולם במסננת בהמשך אולי. אבל בגדול, מסננת, נפה, זה כלי. ודאי ובוודאי, כל מה שהוא המשך היד של האדם. סכין, מזלג, זה פשיטה, שזה מותר, מותר לי לברור בסכין במזלג. אמנם המשנה ברורה מחמיר בדברים שאסור לעשות אותם בשבת, שאי אפשר לעשות אותם ביד. עקרונית, אני יכול לאכול ביד, אז אני אוכל בסכין במזלג, זה נקרא המשך של היד. אבל אם אדם, המשנה ברורה מביא, שאם אדם רוצה להפריד, כי זה קצפת ברמה מאוד מדויקת, שהוא לא יכול לעשות את זה ביד, וזה המשתבר אומר שזה גם נחשב, הפעולה הזו נחשבת פעולת ברירה.
את
שואלת, זאת אומרת שאלה טובה, זאת אומרת, לקחת מרק, מרק שלעצמו, זה לא בורר. כי לכל השיטות לקחת קצת מהרבה, זה לא בורר. אם יש לי פה מלא עגבניות ואני לוקח, זה לא בורר, כי זה נחשב מין אחד. במין אחד אין בורר. אבל אם אני רוצה לקחת, יש לי פה עגבניה מקולקלת, או לא יודע מה, ואני רוצה להוציא אותה, זה בור, כי היא פסולת. אבל מרק, לקחת מרק, מרק, אין בעיה לקחת מגדול קצת, או יש לי סיר דגים. אני רוצה לקחת, להוציא דג אחד. אין בזה בורר. כי כל הדגים הם אותו סוג. עם אותו סוג אין בעיה. אבל למשל, לקחת מרק עם כף, שיש בחורים, אז בו הפוסקים האשכנזים החמירו. כי באמת זה כלי שכל עניינו זה מה? לסנן. והפוסקים האשכנזים אומרים שגם במרק, תכף נראה, זה טיפה התקדמנו, יש בזה איסור בנוזל בלח, גם יש בו ברירה. אז עם הכלי הזו, אם אני רוצה דווקא, למה אני משתמש במסננת? כי אני רוצה את זה ולא את זה. זה בורר. אבל הרב עובדיה אומר שזה אפשרי, כי בסופו של דבר, במרק זה לח, ויכול להיות שבריאה בלח זה יותר קל לספרדי, אבל נגיע לזה בהמשך. אבל כן יכול להיות הרבה הרבה כלים, שהם כן יכולים להיות כלי ברירה, שפה באמת הפוסקים נחלקים בזה, מה דין לגבי מלחייה? מלחייה ששמים באורז. אז כן אני מוציא את המלח מתוך האורז, שהוא מבחינתי הוא, אני לא רוצה שהוא יוצא. אז פה באמת מלחייה אולי זה יותר קל, שזה לא בדיוק כלי של ברירה, כי בסופו של דבר אני לא באמת אני צריך לאורז, יש פה איזה ממשות, אלא הוא רק עוזר לספוך את הנוזלים, זה לא באמת, הוא לא משמש לי כאוכל, אלא הוא הכלי. אז אולי במלחייה זה יותר קל, אבל שמירת שבת במלחייה החמיר עם אורז, הרבה פוסקים אחרים הקלו. בעוד כלים, אם הזכרתם כלים, למשל, קומקום ומסננת. אז גם זה עוד הקשור כמו הקף הזו, ששמירת שבת החמיר בזה. אולי הפוסקים הספרדים טיפה יותר הקלו בזה. כן. הרב נויר בית. הרבה פוסקים, הרבה מהאשכנזים פוסקים כמו, שהוא הרבה מתבסס על פי הרב אוירבך, אבל בשבת הוא ספר שהרבה פוסקים אשכנזים הרבה פוסקים כמו. מה זה לפי החפץ חיים? המשנה ברורה את מתכוונת. הרבה פעמים הוא פוסק כמו, הרבה פעמים, כן. הוא הרבה צמוד למשנה ברורה. כן. השמירת שבת הוא הרבה צמוד, אבל לא תמיד, לפעמים גם טיפה מחמיר עליו. אבל הרבה הרבה הוא מאוד צמוד למשנה ברורה. לפעמים מחמיר, אבל הוא מאוד צמוד, כן. זה לגבי כלים באופן פשוט, אם אמרנו, כלי, כל עוד שזה המשך היד, אז אין בזה שום בעיה, אלא אם כן זה כלי מיוחד שהוא מיועד לברירה. ודאי נפה, זה ודאי כלי שהוא מיועד לברירה, אסור לנפות בשבת או מסננת. בהמשך ניגע במסננת באיזה נקודה קטנה. אמרנו שמותר אוכל מתוך פסולת, אמרנו זה לאו דווקא אוכל ופסולת, אלא דבר שאני חפץ בו ודבר שאני לא רוצה בו. מה שאני רוצה מוגדר אוכל, מה שאני לא רוצה מוגדר פסולת. רק בשולחן ערוך, שזה הספרדים, יש יותר קולה בין אוכל מתוך פסולת ממש שאני לא רוצה, כמו שאמרנו קליפה, לבין אוכל, מתוך אוכל, שאחד אני רוצה ואחד אני לא רוצה. לפי האשכנזים אין הבדל. אם יש לי פה קערה ויש בה אוכל שאני רוצה ואוכל שאני לא רוצה, למשל יש בוטנים ושקדים, ואני לא רוצה את הבוטנים כי יש פה איזה מישהו רגיש לבוטנים, אז פה אני יכול להוציא את השקדים שאני רוצה לאלתר. לאלתר אמרנו זה לשימוש מיידי, פחות או יותר בזמן הקרוב, או לצורך סעודה קרובה, שאני סמוך לסעודה. לפי הספרדים זה יותר קל, אני לא יכול להוציא את ה... לא בוטנים, את השקדים, סתם ככה, אני יכול להוציא אותם, על האלתר הוא הופך להיות זמן יותר ארוך, אפילו לצורך סעודה הבאה. זה, יש היתר של הספרדים, אבל סתם ככה להפריד למחר, או לא יודע מה, מהלילה, ערב שבת, לסעודה שלישית, זה ודאי שיעשו. מה שמותר זה לצורך הסעודה הקרובה. עכשיו נתחיל לפרק מה זה בורר. כמו שהזכרנו, ודאי בדבר, במין אחד, גדול, קטן, בזה לא שייך בורר. למשל, אם יש, כמו שאמרנו, סיר, דגים, בזה לא, אין בזה בעיה, אני רוצה, אני יכול להוציא חתיכה, לא טוב לי, מחזיר אותה, כי לא הייתה פה פעולת בורר. כולם יושבים אותו דבר, כולם אותו סוג, מעולה. מה הדינים יש בתוך סיר אחד? סוגים שונים, זה בורר. אם יש דג מסוג X, דג מסוג Y, אפילו באותו תבשיל, זה בורר. הוא הדין גם תבשילים שונים באותו סיר, זה גם בורר. יש לו שם אחר. זה צלוי, זה מבושל. יש לזה שם אחר. בורר. אמרנו גודל לא, אבל סוג של, אם זה סוג של דגים, כן נחשב, או בישולים שונים, אפילו באותו תבשיל, תלוי, מבושל, או גם סוג אחר. יש עוף אודו ויש עוף רגיל. שתיהם עוף, אבל אם שתיהם מבושלים באותו סיר, זה בורר. זה יש לו גם טעם אחר, סוג אחר. מה הדין בחתיכות של עוף? פה יש פוסקים שהחמירו, פוסקים שלא החמירו. למשל, זאת אומרת, אם יש רגל משולש, אז יש פוסקים שאמרו עדיין שזה שם אחר, למרות שזה בדיוק אותו טעם. לא, זה אותו, אני חושב אותו דבר. אז המקלים אומרים, זה עדיין אותו טעם, אותו בישול, אבל אנחנו רק מגדירים כדי שלנו לזהות את הדבר, אז קוראים לזה בשמות, אבל לא באמת יש חלוקה בין החלקים, ולכן זה יהיה מותר. ויש שאמרו, לא, בסוף רגל זה רגל, משולש זה משולש, זה סוג שם אחר, נראה שזה שם בורר, מי שמקל, מקל, מי שמחמיר, מחמיר. לגבי אכילת עוף, זה יותר פשוט, כי גם בעוף יש בו עצמות. אז איך אדם אוכל עוף? האם הוא חייב רק להוציא את העוף, את הבשר, ולא לגעת בעצם, כי העצם היא הפסולת? אז בעוף זה יותר פשוט, כי בסופו של דבר בעוף גם העצם, מילה גם הקליפה, שלא אוכלים, זה נחשב בתור דבר אחד, מין אחד. זה עוף. זה שגם הזכרנו, עצם זה שגם יש בתוך העצם, יש בה גם מח עצם, יש בה גם אוכל, יש שם דבר אחד. ולכן בעוף עקרונית, אם אני רוצה לאכול את העוף, נוח לי שאני אוכל את העוף, להוציא קודם את העצמות, ואז אני אוכל את העוף, זה אפשרי. אמנם גם בזה יש שהחמירו, להשתדל לקחת רק את מה שאני רוצה לאכול, את הבשר. אבל עקרונית, בעוף זה הרבה יותר פשוט. למה זה יותר פשוט? כי הוא נחשב דבר אחד. המורכבות יותר בדג. כי בדג שיש בו עצמות, אז עצמות הן ודאי לא, אין בהן שום אוכל. אין בהן מציאות של אוכל. אז אם אני מוציא את העצם, שאולי בדרך כלל בדג, דרך האכילה, שאני קודם מוציא את העצם, ואז אני אוכל את הדג. אז פה הפוסקים האשכנזים החמירו. חזנו שומר אפילו ברמה כזו שאני יכול להוציא את העצם רק מהפה. אני יכול להכניס חתיכת דג, ודרך להוציא את זה מהפה, וזה לא שייך בורר. אבל לפני להוציא את העצם, כמו שעושים, בשבת, זה עושה, הוא עושה, וכאן גם המשנה ברורה אומר, שבאמת, בדג, אם זה מותר, זה רק להוציא מהפה את העצם. שנייה לפני, אני לא יכול. וכך פסקו האשכנזים, ולכן, בדג נהגו האשכנזים לאכול דפיל דפיש, כי דג עם עצמות, אין כמעט אפשרות לאכול, שאני רק מוציא את האוכל ואוכל, כי חייב להוציא את העצם, אז אני צריך להוציא אותו מהפה, וזה אולי טיפה מסוכן, לכן נהגו לאכול דפיל דפיש. לפי הפוסקים הספרדים, זה יותר פשוט. למה? כי הם אומרים דבר כזה. מה שנקרא דרך אכילה, שאולי זה התכוון, סמוך מאוד לאכילה, עכשיו אני רוצה לאכול, זה עכשיו אצלי בצלחת, אני רוצה לאכול את הדג. דרך האכילה שלי לאכול את הדג, איך? אני קודם מוציא את העצם, לוקח את הבשר. זה דרך האכילה. משהו דרך אכילה ממש, מיידית, בזה לא שייך בכלל בורר. ולכן לפי הספרדים, אם אדם אוכל דג, אז הוא באמת מוציא את העצם ומיד אוכל את הבשר. לאשכנזים אין אפשרות כזאת, ולכן לא אכלו דג עם קוצים. אור זה יותר פשוט. אור זה לא כמו עצמות. אור זה הרבה יותר פשוט. למה? כי גם אור נחשב מין אחד, ואני לא רוצה לאכול את זה. זה נחשב דבר אחד. בתוך הדבר אחד הזה אני לא רוצה לאכול את האור, אני מקלף אותו. אני לא צריך להוציא בכוח את הבשר, לא. מקלף את האור שאני לא רוצה לאכול, כי זה נחשב דבר אחד. זה כמו לקלף תפוז. כדי לאכול את התפוז, אני מסיר את הקליפה כדי לאכול את התפוז. כי התפוז עם הקליפה זה דבר אחד. אני מסיר את הקליפה, אוכל את התפוז. אבל צריך להיות מיידית. אני לא יכול לקלוף סתם, נגיד, את האור ולא יודע מה. וזהו. אלא כדי לאכול. כל מה שהותר להוציא זה כדי לאכול. כן. זה קצת מורכב, זה קשור לדש. זה יכול להיות שיש מתירים בזה, הרבד ימקל בזה, כי זה לא משאיר את זה בכלי. אבל הרבה בזה החמירו. אבל זה קשור לדש. נראה את זה, אחרי בואי נראה דש. כן. אז בוא נראה לגבי מרק. עד עכשיו דיברנו על דברים יבשים. דברים יבשים, אז מה שראינו, במין אחד אין ברירה, ראינו שהבדל בין ספרדים, שתי הבדלים בין ספרדים לאשכנזים. הבדל ראשון זה שאם זה אוכל מתוך אוכל, זה ברירה ארוכה יותר, זמן יותר ארוך, לא מיידית. וכן ראינו גם, אם אני אוכל את הדבר הזה באופן מיידי, אז לפי הספרדים אין בזה בורר, ולפי האשכנזים עדיין יש בזה בורר, ולכן אני חייב להוציא רק את האוכל ולא את הפסולת. לגבי מרק יש עוד דיון, מה הדין לגבי דבר לך? אז שדיברנו דבר יבש, שזה מה שנקרא בלשוננו, תערובת. תערובת זה דברים מעורבים, זה יבשים. אבל דבר לך, כמו מרק, יש לי נוזל, ובתוכו יש תפוחי אדמה, גזר, אור. האם יש בזה בורר? לפי הספרדים, כל מה שמוגדר בורר זה תערובת. אבל דבר שהוא לך, אין בזה בורר. נחשב דבר אחד. המרק נחשב דבר אחד. אין בזה דין של בורר. אני לא מפריד דבר מדבר, אלא מבחינתי, גם אם אני לא רוצה את הנוזל, הנוזל הוא מעולם לא יתערב עם המוצק שיש במרק. אין, לא נקרא, זה לא נקרא תערובת. לפי הפוסקים האשכנזיים, במרק תלוי. אם המרק הוא צלול ויש בו חתיכות גדולות, תפוח אדמה גדול, גזר גדול, אז בזה הם אמרו, זה עדיין דבר שהוא ניכר. בורר זה דבר שהוא בתערובת, שהוא מעורבב, אבל דבר שהוא ממש ניכר, מרק צלול, ויש בו תפוח אדמה גדול, אני לא רוצה תפוח אדמה הזה, אין בזה בורר. אני יכול להוציא אותו בלי בעיה. למה אין בזה בורר? כי זה דבר ניכר. בלחם יקלו, כי אין בדבר גדול. אבל בדברים קטנים, לא יודע מה, מרק עם חתיכות קטנות, ואני לא רוצה חתיכה מסוימת, לא יודע, לא רוצה את הגזר שם, אני לא יכול להוציא. לפי הספרדים, במרק אני לא אוהב את הבצל, אני יכול להוציא את הבצל. מוציא את הבצל. לפי האשכנזים אני לא יכול, כי זה בורר. אני לא רוצה תפוחי אדמה, זה דבר שאני יכול להוציא. ולכן גם אמרנו מקודם שלפי האשכנזים, אם אני למשל משתמש במסננתים האחוריים, אז כל עוד שיש במרק צד של ברירה, זה כלי של ברירה. ולפי הספרדים, במרק אין בכלל בעיה של בורר, אז זה לא כלי של ברירה. אז אין בזה בעיה. איך? הספרדים אין בעיה במרק. כי אין ברירה בלך. כמובן, יש גם מהספרדים שהחמירו בדברים האלה, אבל כשאני אומר ספרדים זה עיקר הדין. פשט שולחן ערוך. זה שהם ראו להחמיר וכדומה. אבל בגדול, אבל במרק, ודאי שאם אני לא רוצה חלק מהמרק, אין לי בעיה להוציא חלק. כי אם אני שופך חלק מהרוטב, ועדיין נשאר רוטב, גם לאשכנזים אין בזה בעיה. אפילו מרק שיש בו דברים קטנים. ואני לא רוצה את הרוב הרוטב הזה. אז אני יכול לשפוך, בתנאי שאני לא ממש מסנן ביד, אבל עקרונית אני יכול לשפוך, ואם נשאר חלק מהדבר בתוך הכלי, אין בזה בעיה, זה לא בורר שוב פעם. אני שופך וחלק נשאר בפנים, זה לא נקרא הפרדה. יש לי הרבה רוטב, אני לא רוצה את כל הרוטב, גם מהאשכנזים, שופך, חלק מהרוטב נשאר למטה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בסלט זה הכי בורר. בסלט מה שאני לא רוצה, אם אני לא רוצה בצל, אסור להוציא. זה כן. אם אני לא עושה בורר, זה בדיוק מה שהזכרנו גם במרק. אם אני לא עושה ודאי בורר, מוציא את מה שאני לא רוצה. אלא אני מוציא את מה שאני לא רוצה, מה שאני רוצה, זה מותר. כמו אם נפל לימון לסלט ואני לא רוצה אותו, אז אני מוציא אותו עם עוד חתיכת עגבנייה. אלא אם כן גם אני רוצה להוציא את הבצל הזה למישהו אחר. אני אומר, אני מוציא את הבצל למישהו אחר, הדבר הזה הוא אפשרי. כי לברור זה, אם זה למישהו, זה עדיין נחשב בסדר.
הרבי מרמתי עם הצקת של מרק עם ירקות, ובא לי רק לירקות, מותר לי לעשות את זה על ה...
אז זהו, בזה, נכון. עקרונית, זה לא כלי של ברירה. אני ראיתי דעות שראו להחמיר בזה. אלא אם כן, זה לא כלי של ברירה, הוא לא מרוקן זה לאשכנזים. הוא לא מרוקן לגמרי את המרק. אבל אם הוא רוצה ממש להוציא את כל המרק בירקות קטנים, קטנים, בגדולים אין בעיה. כי בגדולים אין איזה בורק, אפשר גם, בכל מקרה אין איזה שום בעיה. אבל אם אני רוצה להוציא, אז להקפיד שזה לא ירוקן לגמרי לגמרי את המרק. כי בזה גם האשכנזים החליטו, כי אני עושה פה באמת פעולת ברירה על ידי זה שאני מוציא לגמרי את הרוטב. זה כמו למשל שזה טונה, שפותחים טונה בדברים כאלה. לא לשפוך, הרי זה פסולת, אני לא רוצה את הרוטב. לא לשפוך לגמרי, אלא שגם יפלו דברים שהם מה? שיש בהם גם טיפה טונה, גם פה. לעשות את הפעולה הזאת אפשרית, למרות שיש כאלה בזה יחמירו, לעשות, אבל לא, שזה לא יהיה הרמטי, הרמטי, שגם טיפה יישאר רוטב וגם טיפה ירד איזה, לא יודע מה, איזה ירקות, תחון וכדומה. זה לגבי מרק. אולי אפילו נסיים עכשיו את בורר. בתערובת, באמת, יש שמוד יחמירו בזה, כן. עקרונית לקלף, אין בעיה, למה? כי גם כשאני מקלף, לכאורה אני, קודם כל זה מין אחד, זה דבר אחד. נגיד, המלפפון רוב העולם אוכל את הקליפה. זה עכשיו מין אחד, אוכל את הקליפה. אז אין בעיה לקלף, אולי במקלף, במקלף, שעקרונית זה מותר, אבל שמירת שבת אמר שבמקלף, אם זה פרי שלא אוכלים את הקליפה שלו, כמו למשל אבוקדו, הוא אומר שראוי לא לעשות את זה.
טוב, אבל כמובן אתה בורא ממש את הגרעינים
מה... עוד פעם חוזרים לימון, שמה עוד פעם?
לימון.
לימון. אז כן, כדי להגיע לדבר, למשל, גם ב, לא יודע מה, בורר למשל, אני רוצה להגיע ל... לדג שנמצא למטה בסיר, ויש סוג אחר של דג מעליו. אני יכול להוציא את כביכול את הפסולת, זה לא נקרא לברור, כדי להגיע לאוכל, וזה הדרך להגיע לאוכל, כמו בפרי אמון, לקלף תפוז. כדי להגיע לתפוז, אני חייב לקלף את הקליפה, זה לא בורר. ודאי תפוז זה יותר פשוט כי זה מין אחד, אבל גם להגיע אל דג שנמצא למטה, ואני צריך להוציא סוג אחר של דג, בזה לא שייך בורר, כי זה הדרך להגיע אל האוכל שאני רוצה. ודאי ברימון, שזה עכשיו דבר אחד, אז ודאי שאפשר להסיר את הקליפה כדי להגיע אל האוכל, אבל זה צריך להיות גם לאלתר. כי קילוף זה יותר שייך לדש, זה צריך להיות לאלתר. מה נחשב בורר, יש מהפוסקים הספרדים שאמרו רק דברים קטנים נחשבים בורר. למשל, אם יש קערת ירקות וירקות מעורבבת, זה לא בורר. ככה נראה בחלק מהפוסקים הספרדים. ועדיין יש לי כלי ויש בו שלוש דברים, זה לא בורר. והקושי הגדול פה בסוגיה הזאת, כי יש כאלה שמאוד החמירו, למשל, אם לאדם יש צלחת ויש לו עוף ואורז. לפי, ונגיד אפונה, מסודר מה שנקרא. האם זה נקרא בורר או לא? ברמה עקרונית, לפי הפוסקים הספרדים, זה לא בהכרח בורר, כי כל אחד הוא מסודר לעצמו. זה לא בורר. לפי הפוסקים האשכנזים, ככה משתבוע מביא, שאם יש דבר אחד שהוא מחבר אותם, צלחת, זה נחשב דבר אחד. ואם אני עכשיו לא רוצה את העוף, שמו לי עוף ו... אני מעדיף לא לאכול ואז להחזיר, לא נעים, עורכים, לא יודע מה. אז, ואני רוצה להוציא את זה מהצלחת, לפי הפוסקים האשכנזים זה תהיה בעיה. כי אני מוציא את הפסולת שאני לא רוצה. אלא אם כן, כמו שאמרנו, אני מוציא את זה למי שרוצה. אבל אם לא, אז הפתרון שיכול להיות פתרון זה שאני אוכל את המסביב, מה שנקרא עושה קו הפרדה, ואז יכול להחזיר אותו. או לוקח את המסביב אליי כדי לאכול, אבל לפי רוב הפוסקים הספרדים, כל שזה מסודר, זה ניכר. הוא עדין גם בקערה, בדבר שהוא גדול. דבר שהוא גדול, קערה, סלסלה גדולה, לא בהכרח זה בורם. לפי האשכנזים, אם יש קערה שמחברת את הכל, זה נחשב בורם. ולכן, אם יש בקערה, למשל, במטבח, במקרר, אני מוציא, ויש בקערה הזאת גם דברים שאני רוצה להשתמש, גם דברים שאני לא רוצה להשתמש, אז רק מה שאני לוקח, את מה שאני רוצה, לאלתר. לחתוך דבר שאני לא רוצה מדבר שאני רוצה, זה יותר פשוט. למה? למשל, יש לי מלפפון ויש בו חצי רקוב. אני צריך להקפיד לו, לחתוך אותו במקום שיש בו את ה... איפה שזה נגמר. אלא להוסיף, נראה לי כבר כולם עושים את זה היום. ככה שזה לא יהיה להוציא את הפסולת. או למשל חסה, פה באמת צריך לשים לב שבחסה אם יש רקוב, לא רקוב, לא לדקדק, אלא אם כן יהיה אפשר, כמו שאמרנו, להוציא, למשוך את מה שאני רוצה. אבל בדרך כלל מה שעושים בחסה זה הפוך, כי מוצאים את הלא טוב, את השאריות. אז אם עושים את זה להקפיד, להוציא עם זה גם ממשות של דבר טוב. אלא אם כן צריך להוציא רק את מה שנקרא את העלים הטובים, שזה מסבך, להוציא רק את הטוב. אם אני רוצה להוציא את הפסולת, אני יכול להוציא את הפסולת, אבל בתנאי שאני אשר גם מרווח ביטחון. לא סיימנו שבוע הבא אולי, עזרת השם. יש עוד כמה לגבי מיון, דברים גדולים. אם נרצה שנסיים בורר ונתחיל, בעזרת השם כל שבוע, מלאכה שבעזרת השם נזכה. המלאכה הזאת זה באמת מלאכה שדורשת באמת גדלות, גבות, ונזכה להתרומם בעבודת השם. אמן ואמן.